كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, פעמיים כתוב י"ב בכסלו תשפ"ב. מסכת תענית, דף ד'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי ישר אל, משה בן שפרה דינה, שי בן חנה, מרת רחל בת שמס, הילדת טליה בת מיטל, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסיר ולא אל אסיר מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתבה שלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד, כדי שיהיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך ספר החינוך. היום הזה מצוות תף קופצה דיגימל, שלא ישוב לקחת השכחה משורשי המצווה ועניינה כתבתי במצוות הסדר שכחה שבסדר זה, המצווה הקודמת, מצוות תף קופצה דיבט. הנה הגענו בסייעת הדשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ג' במסכת תענית. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מניין שמנסחים שני ניסוחים בחג ומניין שאין שניהם של יין? והתשובה שנאמר הסך נסך, ומאחר שאין כתוב הסך הסך או נסך נסך, למדנו שאין הכוונה לשני נסכים שווים. שאלה שנייה, לרבי יהושע מאיזה יום מנסחים מים ומדוע? והתשובה מהיום הראשון של סוכות ומהלכה למשה מסיני. שאלה שלישית, מדוע אין חייבים להזכיר רוחות טל ועננים? והתשובה, משום שאינם נעצרים ואינם צריכים בקשה. שאלה רביעית, מדוע אנחנו מזכירים רוחות ואומרים משיב הרוח ומוריד הגשם? אומר רש"י, משום שהרוח שבא אחר הגשם מועילה לאדמה, והרי זה כחלק מן השבח של הגשם. שאלה חמישית, בימות החמיים אמר משיב הרוח ומוריד הגשם, האם מחזירים אותו ומדוע? והתשובה, אם אמר משיב הרוח לא, כיוון שנצרכת גם בקיץ, אבל אם אמר מוריד הגשם כן מחזירים אותו, כיוון שמזיק בקיץ. והשאלה האחרונה על דף ג' הייתה, האם רוח הבא אחרי הגשם מועילה או לא? והתשובה, אם באה בנחת מועילה, אם באה בחוזק מזיקה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתפינו היומי אתמול, דף ג' במסכת תענית. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר וטורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ב בחודש כסלו תשפ"ב, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת תענית. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד א', תשע שורות לפני סוף העמוד, מן המילים תנא, בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל דנה הגמרא בעניין הזכרת הגשמים מוריד הגשם, שחובה להזכירם בימות הגשמים. הביאה הגמרא ברייתא בעניין הזכרת מוריד הטל ומשיב הרוח. אומרת הגמרא תנא, שנה תנא בברייתא, בטל וברוחות את שבחו של הקדוש ברוך הוא שהוא מוריד הטל ומשיב הרוח, והטלו טיפות קטנות של מים היורדות על הארץ בלילה, כי בספרי, על הפסוק תיזל כטל אמרתי, דרשו, ולא כטיפים הללו של מטר שהן גדולות, אלא כטיפים הללו של טל שהן קטנות. אז אם כן, שנה תנא בברייתא, את שבחו של הקדוש ברוך הוא שמוריד הטל ומשיב הרוח, לא חייבו חכמים להזכיר בתפילה. ואפילו בימות הגשמים שחייבו חכמים להזכיר בהם מוריד הגשם, לא חייבו להזכיר בהם גם משיב הרוח. ומנהגנו שאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם בימות הגשמים, אינו מחמת שיש חיוב להזכיר רוחות, אלא משום החיוב להזכיר גשם מזכיר גם רוחות, כיוון שהרוח שאחר הגשם הועילה לאדמה לתקנה ולנגבה, כמבואר לכמן בגמרא בדף ג' עמוד ב'. אז התנא בברייתא השנה שבתלו ורוחות לא חייבו חכמים להזכיר את שבחו של הקדוש ברוך הוא בתפילה. ואם בא ואם רוצה המתפלל להזכיר אותם, מזכיר רשאי הוא להזכירם. וכשאמר התנא בברייתא שאין חיוב בהזכרת טל מוריד הטל, הוא הדין בבקשת טל ותן טל. ומכיוון שמשנתנו עוסקת בדין הזכרה, וגם אי אפשר לשאול, אי אפשר לבקש בלא ריצוי על ידי הזכרה, לכן הקטע תנא בברייתא הזכרה, ופשוט, שאם אין חיוב בהזכרה, אין גם חיוב בשאלה. כך אומר הריטב"א, ועוד הוא כותב, שמשנתנו לא הזכירה את דין הזכרת טל, כיוון שאין חיוב בהזכרתו אף בימות החמה. והריטב"א ביאר שבדברי הברייתא נאמרו שני דברים, א', בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, והיינו שאפילו בזמנים שרגילים להזכירם, כגון מוריד הטל בימות הקיץ, כמנהג בני ספרד כמובא בטור בסימן קוף י' ד', ומשיב הרוח בימות החורף, אין זה חיוב. ובית, אם בא להזכיר מזכיר, והיינו שאם רצה מתפלל להזכירם אפילו בזמן שאין רגילים להזכירם, כגון מוריד הטל בימות החורף ומשיב הרוח בימות הקיץ, יכול להזכירם. אבל הרן כתב שלפי פירוש זה אין מקור למנהגנו שאנחנו אומרים מוריד הטל בימות הקיץ ומוריד הגשם בימות החורף, שהרי פירש, שאם בא להזכיר מזכיר כל השנה ולאו דווקא כל דבר בזמנו. ולכן מבאר הרן לדברי הברייתא כך, לא חייבו חכמים להזכיר כלל מוריד הטל ומשיב הרוח, ואף על פי כן, אם בא להזכירם בזמן שראוי להזכירם טל בימות הקיץ ורוח בימות החורף, יכול להזכירם והוא זכור לטוב, ולפי זה המקור למנהגנו הוא, במה שאמרו שאם בא להזכירם הוא זכור לטוב. עכשיו מבררת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שלא חייבו חכמים להזכירם, משיבה הגמרא אמרה רבי חנינא לפי שאין הטל והרוחות נעצרים, כיוון שבלעדיהם אין קיום לעולם, וכיוון שאינם נעצרים אין צורך להזכירם. אבל מוריד הגשם חייבו חכמים להזכיר, כיוון שהם נעצרים. רש"י לקמן בדף ג' עמוד ב' כותב, שמרוב הבל וחמימות העולם אי אפשר לו להתקיים בלא רוחות. ולקמן בדף ד' עמוד א' אומרת הגמרא שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, שנאמר בספר הושע, אהיה כטל לישראל. ולא נתבהר כאן מדוע אין העולם יכול להתקיים בלא טל, ויש מי שכתב שאולי גם הטל מפיג את חום העולם. ובעניין הטל שאינו נעצר אמרו בתלמוד הירושלמי, בשעה שעשה אברהם זקינם את רצוני, נשבעתי לו שאיני מזיז טל מבניו לעולם. בעניין הרוחות נאמר במסכת גיטין בדף למד א' עמוד ב', ובמסכת בבא בתרא בדף חפי עמוד א', ארבע רוחות מנשבות בכל יום. וכותב רש"י בשש שעות הראשונות של היום מנשבת רוח מזרחית, בשש האחרונות רוח דרומית, ובתחילת הלילה רוח מערבית, ובחצות הלילה רוח צפונית. בררת הגמרא מניין שהטל אינו נעצר, וטל מנלן דלא מעצר, מניין לנו שאינו נעצר, משיבה הגמרא דכתיב נאמר בעניין שבועת אליהו הנביא על עצירת הגשמים בימי אחיו, ספר מלכים א' פרק י"ז פסוק א'. שם מבואר שאחיו עבד עבודה זרה וחטא לפני השם יותר מכל המלכים שהיו לפניו, וכיוון שנאמר בתורה ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, לכן קינה אליהו להשם ובטח בו שיקיים את שבועתו ויעצרו הגשמים. ובמסכת סנהדרין בדף קי"ג עמוד א' מתארת הגמרא את המעשה שגרם לאליהו להישבע על עצירת הגשמים, שלאחר שכבשו ישראל את העיר יריחו נשבע יהושע שלא יבנו את העיר לעולם, וקילל את הבונה אותה, שבתחילת עבודתו בשעת הצוות היסודות ימות בנו בחורו, ובסיום העבודה בשעת העמדת הדלתות ימות בנו הצעיר. ובימיו של אחיו היה אדם בשם חיאל בית האלי, שבנה עיר אחרת, וכראה יריחו על שם העיר יריחו, ונענש על כך שמת בנו בחורו בייסוד העיר, ובנו הצעיר מת בעמדת דלתותיה. כיוון שבניית יריחו באופן הזה, גם היא הייתה כלולה בקיללתו של יהושע. ובימי אבלו של חיאל הלכו אליו אליהו ואחיו כדי לשאול בשלומו, ושאל אחיו את אליהו כיצד ייתכן שמתו בניו של חיאל מחמת קללתו של יהושע, הרי קללתו של משה רבו של יהושע אינה מתקיימת, שנאמר בתורה ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ואני אומר אחיו העמדתי עבודה זרה על כל מקום גבוה, ואף על פי כן המטר מרובה כל כך עד שאיני יכול ללך להשתחוות לעבודה זרה, כיוון שהדרכים מלוכלכות בתית. מיד כששמע אליהו את דברי החירוף של אחיו, נשבע אליהו בשם השם שיעצרו הגשמים. אם כן אומרת הגמרא, נאמר בפסוק, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחיו, ואליהו נקרא מתושבי גלעד לפי שהרגו ישראל את אנשי העיר יבש גלעד, על שלא באו להילחם בשבט בנימין במעשה פילגש בגבעה, כמתואר בספר שופטים פרק י"ט עד פרק כ"א, ונשארו שם מעט תושבים בעיר, ולכן מעיד הפסוק שאליהו מן התושבים שנשארו בעיר, ולא מה הספסוף שבא. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ויאמר אליהו. והמהרש"א כותב שלכן נקרא אליהו גם תשבי בכמה פסוקים על שם שהיה תושב ביבש גלעד. אם כן אמר בפסוק ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחיו, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דבריי. והיינו שנשבע אליהו שלא ירד לא טל ולא מטר, וכתיב כששלח הקדוש ברוך הוא את אליהו אל אחיו לאחר שלוש שנות בצורת, שאמר הקדוש ברוך הוא, לך איראה אל אחיו ואתנה מטר על פני האדמה. הרי שאמר רק שייתן מטר, ואילו טל לא כאמר לי. לא אמר לו הקדוש ברוך הוא שייתן, ויש לברר מה היא טעמה. מהו הטעם שלא אמר גם טל, הרי גם עליו נשבע אליהו שלא ירד. אלא משום דלא מעצר, הוא לא נעצר לעולם, ואפילו באותן שלוש שנים שלא ירדו גשמים, המשיך הטל לרדת. ולכן לא היה צריך להחזירו, מכאן יש ללמוד שהטל אינו נעצר. ובתלמוד הירושלמי יש מחלוקת אם הטל נעצר מחמת שבועתו של אליהו. יש מי שאמר כשיטת הגמרא כאן שהטל לא נעצר, ויש מי שאמר שעל הטל גם כן נשמע לו הקדוש ברוך הוא ועצרו באותן שנים. אלא שאחר כך בתרת הנדר הותר גרק הנדר על המטר, והנדר על הטל הותר ממילא. כי נדר שהותר מקצתו הותר כולו, כמבואר במסכת נדרים דף חפי עמוד ב'. ויש שאמרו שם שהנדר על הטל הותר כשהוצרח להחיות את בנה של הצרפית. כי תחיית המתים היא בטל. ולשיטת האומרים שהטל נעצר, צריך לומר שמה שאמרו בברייתא, בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, אין זה משום שאינו נעצר, אלא משום שעיקר הברכה לצמחים אינה על ידי הטל, אלא על ידי הגשם, וכן משום שמהפסוק, ולעובדו בכל לבביכם שממנו למדו לאל בדף בית עמוד א', שההזכרה היא בתפילה, יש ללמוד רק את הזכרת מטר, שרלמדו זאת מהפסוק הסמוך לו שנאמר בו, ונתתי מטר ארציכם בעיתו, כך אומר הקרן אורה. שואלת הגמרא, וכי מאחר דלא מעצר, וכיוון שהטל אינו נעצר לעולם, אם כן אליהו ישתבוי אל עמלי, מדוע הוא צריך אליהו להישבע שלא ירד טל? משיבה הגמרא, אחי כאמר לי, כך אמר אליהו לאחיו בשבועתו, אפילו טל דברכה, טל של ברכה, מצמיח צמחים שהוא כן נעצר, נמי לא עתי, גם כן לא ירד. שואל עין יעקב, מדוע שאלה הגמרא רק מדוע הוא צריך אליהו להישבע שלא ירד טל? היה לגמרא לשאול יותר, איך נשבע אליהו שלא ירד טל? הרי זו שבועת שווא, כיוון שהטל אינו נעצר לעולם, והוא מתרץ שכן שאלת הגמרא היא, איך נשבע אליהו שבועת שקר? וכוונת הגמרא לשאול שמי, כיוון שהטל אינו נעצר, למה הוא צריך אליהו להישבע על זה? הרי שבועתו לא תועיל, ונמצאת שבועתו שבועת שקר. ועל זה השיבה הגמרא שלא נשבע לשקר, כי נשבע על טל של ברכה שכן נעצר. שואלת הגמרא, מאחר שנשבע שלא ירד טל של ברכה, אם כן ולהדרי לטל דברכה, היה לקדוש ברוך הוא להחזיר את הטל של ברכה, כלומר שהיה לו לומר לאליהו ואתנה טל ומטר. משיבה הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא אמר ואתנה טל משום דלא מנקר המילתא, כיוון שחזרת הטל של ברכה אינה ניכרת לעין, שהרי טל סתם לא נעצר בשנות הבצורת. ומסביר הריטב"א, טל של ברכה וטל סתם שניהם מין אחד ואין שינוי בגופם, אלא שבטל של ברכה ישנה את ברכת השם שהיא התבלין להשביחו. ואם היה הקדוש ברוך הוא אומר ואתנה טל, לא היה אחיו הרשע מודה שחזר הטל של ברכה והיה מקנטר את אליהו ואומר לו שלא נעצר כלל. אף שטל של ברכה מצמיח צמחים, מכל מקום אין חזרתו ניכרת, כיוון שניתן לומר שצמחו הצמחים מחמת המטר. שואל המהרש"א, מדוע בתחילה כאשר נשבע שלא ירד טל לא חשש אליהו שאחיו יקנטרו ויאמר לו שטל אינו נעצר, והוא מתרץ על פי מה שכתב המהרש"א עצמו לעיל, שבאמת גם טל סתם היה יכול להיעצר על ידי שבועתו של אליהו, כי צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וגם אחיו ידע שאליהו יכול לעצור את הטל בשבועתו, ולכן בתחילה לא היה מקנטרו, אבל אחר כך כשראה שלא נעצר הטל, אם היה אומר לו שהוא מחזיר את הטל של ברכה, היה מקנטרו, כיוון שלא הייתה ניכרת חזרתו. ובריה פיקשה, שמכל מקום היה יכול אחיו לקנטרו אחר כך כשיראה שלא נעצר הטל, ויאמר שלא נעצר טל של ברכה, והוא מתרץ שמכיוון שטל של ברכה מצמיח צמחים, אם כן בתחילה לא היה אחיו יכול לקנטר ולומר שלא נעצר טל של ברכה. כי יראה בעיניו שלא צמחו צמחים, אבל אחר שהחזיר הקדוש ברוך הוא את המטר וצמחו צמחים, היה יכול אחיו לומר שצמחים אלו לא צמחו מהטל של ברכה אלא מהמטר, ויקנטר שלא נתקיים דברו של אליהו בעניין הטל, כי לא נעצר הטל כלל. ומה שקודם לכן לא צמחו צמחים, זה משום שקילל אליהו את הצמחים עצמם שלא יצמחו, אף אם ירד טל של ברכה. ויאמר אחיו שלא נתקיים דברו בעניין הטל, אלא רק קיללתו. אמנם בתחילה לא היו מאמינים לאחיו אם היה אומר שהצמחים אינם צומחים מחמת כללה, כי היו אומרים שהוא משום שהטל של ברכה נעצר. ולא הראש משביר מתרץ שבעצירת הטל של ברכה לא חשש אליהו שאחיו יקנטרו, כי ידע שבעל כורחו יודע אחיו שהוא נעצר מחר שלא צמחו צמחים, אבל חשש שלא יודע בחזרת הטל של ברכה, כי אחיו יקנטר ויאמר שחזרו הצמחים לצמוח מחמת המטר, ואף אם יראה טל, יאמר שאינו של ברכה אלא הוא טל סתם שלא נעצר כלל. מבררת הגמרא, מניין שהרוחות אינם נעצרות? רוחות מנלן דלא מעצרי, מניין לנו שרוחות אינן נעצרות? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא, נאמר בקריאת זכריה לישראל שיצאו מגלות בבל ואשור, בספר זכריה פרק ב' פסוק י', אוי אוי, ונוסו מארץ צפון נאום השם, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום השם. ויש לברר מהי כאמר לו, מה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אילי מה אחי כאמר לו, אם לומר שכך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, דבדריתניחו בארבע רוחי דעלמא, פיזרתי אתכם בארבע רוחות העולם, יחי אם כן לא היה לו לומר כארבע בכף הדמיון, שמשמעו כמו ארבע רוחות, אלא היה צריך לומר בארבע, מבא אלי. כך היה צריך לומר שאז היה משמעו שפיזר אותם בארבע רוחות השמיים, בארבע רוחות העולם. אלא אחי כאמר, אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כשם שאי אפשר לעולם להתקיים מרוב הבל וחום בלא רוחות שיצננו אותו, כך אי אפשר לעולם להתקיים בלא ישראל העוסקים בתורה. וכך הוא ביור הפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כי כארבע רוחות השמיים שמקיימות את העולם, כך פיזרתי אתכם בכל העולם כדי שתקיימו אותו בלימוד התורה. ומכאן יש ללמוד שהרוחות אינן נעצרות, שהרי בלעדיהם אין העולם מתקיים. ולימוד התורה מקיים את העולם, כמו שנאמר בירמיהו פרק למד ג', אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. המהרש"א כתב במסכת עבודה זרה בדף י', שעל ידי שפיזר הקדוש ברוך הוא את ישראל בארבע רוחות התפרסם בכל העולם אמונתו ותורתו והוא קיום העולם. וכן זה כותב החתם סופר על התורה בפרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת וייצא, שכאשר ישראל הם צדיקים, הם יושבים במקומם בארץ ישראל ובזכותם ניזון כל העולם ואינם צריכים ללכת אצל האומות, אלא הם משפיעים ממקומם לארבע רוחות העולם כאבוקה גדולה אשר ממקומה מאירה לכל סביבותיה. אבל כאשר הם חוטים, אינם יכולים להשפיע לכל העולם ממקומם, והם צריכים להתפזר אלה לפה ואלה לפה, לתת חיות לכל העולם כדי שיתקיים. ואז הם כאבוקה שאינה מאירה טוב, היא עוממת והולכת, שכל אחד צריך לקחת נר קטן מהאבוקה ההיא להעיר לו במקומו. כי אף אם יתקפצו כל הנרות יחד, לא יגיע האור לכל סביבותיה, מפני שהיא עוממת והולכת. ובחידושי בטרה כתב, שכאשר היו ישראל במדרגתם הגבוהה, היו קובעים משמרות ללמוד יומם ולילה. ולא היה רגע בלי תורה, אבל כאשר ירדו ממדרגתם ולא היה לימוד תורה תמידי בכל רגע, פיזר אותם הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, וכיוון שבחלק אחד של העולם הוא יום ובחלק אחר הוא לילה, נמצא שכאשר מפוזרים ישראל בארבע רוחות יכולים לקיים את העולם, אף על ידי לימוד ביום בלבד. ואף שגם בלא טל אין קיום לעולם, ואם כן מדוע דימה הקדוש ברוך הוא את ישראל דווקא לרוחות ולא לטל, אומר רבני יהוידע, משום שהמלאכים נקראו בשם זה כמו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות. שנינו בברייתא לאל בדף ג' עמוד א', שלא חייבו חכמים להזכיר משיב הרוח ומוריד הטל, אבל אם רוצה יכול להזכירם. מביאה הגמרא הלכות הנלמדות מהאמור בברייתא. אמר רבי חנינא, כיוון שמבואר בברייתא שאין חיוב להזכיר משיב הרוח, אילכך לכן בימות החמה מפסח עד סוכות, אם אמר בהם משיב הרוח בברכת התא גיבור שבתפילת 18, אין מחזירין אותו לראש ברכת התא גיבור, כיוון שהרוחות אינן נעצרות, ואין קלקול במה שהזכיר רוח. ומדובר באופן שהתועל לא סיים את כל ברכת התא גיבור, ולכן אם היו מחזירים אותו, היה חוזר לראש ברכת התא גיבור. וכותב הריטב"א שדברי רבי חנינא מוסבים על המנהג שנהגו לומר משיב הרוח בימות הגשמים ומוריד הטל בימות החמה, כמנהג בני ספרד שהובא בטור סימן קי"ד, ומתוך כך היה מקום לומר שחייבים להזכיר כפי המנהג, ואם שינה מחזירים אותו, לכן בא רבי חנינא ואמר שאינו כן, אלא אם שינה אין מחזירים אותו כיוון שאינו חיוב. הוא מוכיח זאת ממה שתלה רבי חנינא את דבריו, ומי שלא עשה כפי המנהג הנהוג באותו זמן, כגון שאמר משיב הרוח בימות החמה, או שלא אמר משיב הרוח בימות הגשמים, שאם רצה רק להשמיענו שאם הזכיר משיב הרוח ומוריד הטל אין מחזירים אותו כיוון שאין חיוב להזכירם, היה יכול לתלות את דינו אף במי שאמר משיב הרוח בימות הגשמים ומוריד הטל בימות החמה, שהרי לא קבעו להם זמן מסוים, אלא שבא להשמיענו שהמנהג שנהגו אינו חיוב, ולכן אמר שבימות החמה שאין לנו רגילים בהם בהזכרת הרוח, אם הזכירו אינו טעות, וכן אם לא הזכירו בימות הגשמים כמו שנהגו, אין בכך כלום, כיוון שלא חייבו חכמים להזכירם. ואם בא להזכירם, מזכיר. וכותב המורדכי שממה שאמר רבי חנינא בימות החמה, אם אמר משיב הרוח אין מחזירים אותו, משמע שלכתחילה, אין להזכיר משיב הרוח בימות החמה. כותב הבית יוסף, באורח חיים סימן קי"ד, שמכאן הוא המקור למנהג בני אשכנז שלא להזכיר מוריד הטל בימות החמה, כי סברו שכמו שלכתחילה אין להזכיר בהם משיב הרוח, הוא הדין למוריד הטל. כיוון ששתי הזכרות הללו נשנו יחד בברייתא. והר"ן נותן טעם למנהגינו שאנחנו כן מזכירים מוריד הטל בימות החמה וכתב, שאף שהם נשנו יחד שני הדינים, מכל מקום אין דינם שווה, שהטל מתבקש בין בימות החמה ובין בימות הגשמים. כמו שנאמר לקמן בדף ד' עמוד א', שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אהיה לכם דבר המתבקש לעולם. שנאמר בספר הושע, אהיה כטל לישראל. אמנם הרוח מתבקשת רק בימות הגשמים כדי לנגב את לחות הארץ שהיא מרובה אז, אבל בימות החמה לא. וראיה לדבר ממה שאמר רבי חנינא, שבימות החמה אם אמר משיב הרוח אין מחזירים אותו, ומוכח שהרוח אינה מתבקשת בימות החמה, כי אם היא הייתה מתבקשת פשוט הוא שאין מחזירים אותו, ועד הרבה, כשהזכירו הוא זכור לטוב. וכתב הר"ן שלכן נהגו לומר, טל בתפילה בין בימות החמה מוריד הטל ובין בימות הגשמים ותן טל ומטר, ולא נהגו לומר רוח אלא בהזכרה בימות הגשמים משיב הרוח. ומה שנהגו בימות הגשמים לומר טל בשאלה ולא בהזכרה ורוח בהזכרה ולא בשאלה, הוא כדי לעשות עיקר שהדבר המתבקש הוא אז מטר ולא טל ורוח. ואילו הוזכרו שלושתם בהזכרה ובשאלה, לא היה נודע איזה מהם הוא העיקר. ולפי שהטל מתבקש לעולם והרוח רק בימות הגשמים, לכן ייחדו את מקום הזכרת הטל בשאלה ותן טל ומטר, שהוא מקום יותר עיקרי, ואת הזכרת הרוח שאינה מתבקשת כל כך, הנהיגו לא אומרו בהזכרה. אז אם כן, אומר רבי חנינה, כיוון שמבואר בברית הלילה שאין חיוב להזכיר משיב הרוח, לכן בימות החמה, מפסח ועד סוכות, אם אמר משיב הרוח בברכת התא גיבור שבתפילת 18, אין מחזירים אותו לראש ברכת התא גיבור, כיוון שהרוחות אינן נעצרות ואין קלקול במה שהזכיר רוח. אבל אם אמר בהם הוריד הגשם, מחזירים אותו לראש הברכה, מפני שהגשמים נעצרים בימות החמה והם סימן כללה אז, כיוון שהם מקלקלים את תבואת הקציר, וכיוון שהזכיר בהם גשם, הרי שלא יתפלל כהוגן, וצריך לחזור ולברך את הברכה בלי אמירת מוריד הגשם. אף שהקציר הוא הטעם לכך שהגשמים הם סימן כללה בימות החמה, והוא זמן מסוים בימות החמה, בזמן חג השבועות, מכל מקום לא חילקו חכמים את ימות החמה, ואמרו שמשעה שמפסיקים להזכיר גשם, אם הזכיר אותו, מחזירים אותו אף קודם הקציר וכן לאחריו. ודין זה שאמר רבי חנינה שממר מוריד הגשם בימות החמה מחזירים אותו, וכשיטת רבי יהושע לאל בדף ב' עמוד א' הסובר שלא מזכירים מוריד הגשם בחג הסוכות, ולשיטתו משמעות מוריד הגשם הוא שירד היום, וכיוון שבימות החמה הוא סימן כללה, לכן אין תפילתו כעוגן ומחזירים אותו. אבל רבי אליעזר הסובר בברית הלילה בדף ב' עמוד ב', שאפילו לכתחילה ניתן להזכיר גשם בימות החמה, כיוון שמשמעות מוריד הגשם הוא שהקדוש ברוך הוא מוריד הגשם בעונתו בזמן שצריך לו, לא שייך הדין הזה, כך אומר השפת אמת. ממשיך רבי חנינה ואומר, ובימות הגשמים מסוכות עד פסח, אם לא אמר בהם משיב הרוח, אין מחזירים אותו, כיוון שלא חייבו חכמים להזכירו, מפני שהרוחות אינן נעצרות ואין צריך ריצוי לפייס בשבח קודם הבקשה עליהם, שהרי אין צריך לבקש רוחות בברכת השנים, כך אומר הרי מילוניל. אבל אם לא אמר בהם מוריד הגשם, מחזירים אותו, כיוון שתקנו חכמים להזכיר בהם גשם, שהרי צריך לבקש על הגשמים בברכת השנים וצריך לרצות עליהם בהזכרה קודם הבקשה. והראש כותב שדברי רבי חנינה כאן עוסקים באופן שסיים את כל הברכה, ומה שאמר מחזירים אותו היינו שחוזר לראש התפילה, אבל אם לא סיים את כל הברכה אינו צריך לחזור, אלא אומר מוריד הגשם במקום שנזכר. וכיוון שלא קבעו חכמים מקום להזכרת גשם, כי רק אמרו מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים, אלא שנהגו העולם לאומרה לפני מחלקל חיים, לפי שהגשמים הם כלכלה ופרנסה. ממשיך רבי חנינה ואומר, ולא עוד, אלא אפילו אם אמר מעביר הרוח ולא תנשב ומפריח הטל שלא ירד, אין מחזירים אותו, כיוון שהרוחות והטל אינם נעצרים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזכרת עננים ורוחות. תנא שנינו בברייתא את שבחו של הקדוש ברוך הוא בעבים וברוחות שממלא את השמיים בעננים ומשיב את הרוח, לא חייבו חכמים להזכיר ולומר משיב הרוח ומקשר עבים, כלומר שקושר ומחבר את העננים זה לזה עד שממלאים את השמיים. ואם בא ואם רוצה להזכיר מזכיר, ואין בזה משום הפסק תפילה. ואיר את הגמרא, מה איתם, מדוע לא חייבו חכמים להזכירה משום דלא מייצרי, שאינם נעצרים לעולם וממילא אין צורך להתפלל עליהם. כאמור הריטב"א לאל כותב שכל שלא חייבו חכמים להזכיר הוא הדין שלא חייבו לבקש, ומה שהגמרא מדברת דווקא על הזכרה זה מפני שבכך עוסקת המשנה לאל. בדף ב' עמוד א', המשנה שפתחה את המסכת, וגם משום שאין מבקשים אלא אם כן מזכירים תחילה משום ריצוי, טרם הבקשה. מקשה הגמרא וכי עננים ורוחות לא מייצרי, אינם נעצרים לעולם, ועתני רב יוסף, הרי רב יוסף שונה ברייתא, מה שנאמר בפרשת ויה עם שמוע וחרף השם בכם ועצר את השמיים, היינו שהשם יעצור את השמיים מן האבים ומן הרוחות. מקשה הברייתא, אתה אומר שהכוונה לעצירה מן האבים ומן הרוחות? אוי נו אלא, אולי הכוונה של הכתוב לעצירה מן המטר בלבד, מיישבת הברייתא כשהוא אומר, כשהכתוב אומר בהמשך הפסוק ולא יהיה מטר, הרי מטר כבר אמור שיעצר. אמה אני מקיים, אם כן כיצד נפרש את מה שכתוב ועצר את השמיים? בהכרח שהכוונה היא שיעצרו אף מן האבים ומן הרוחות, ואם כן קשיא רוחות הרוחות, קשיא אבים האבים. קשה סתירה בין הנאמר כאן של עיתים רוחות נעצרות לבין מה שלמדנו בברייתא לאל, שאינן נעצרות לעולם, ובאותו אופן קשה סתירה בעניין העננים. תרץ את הגמרא, אבים האבים לא קשיא, הסתירה בין הברייתות בעניין העננים אינה קשה, לפי שכל אחת מהברייתות עוסקת באופן שונה. הברייתא הראשונה עוסקת בחרפי, העננים הקודמים לגשם שאינם נעצרים לעולם, ואילו הברייתא השנייה עוסקת באפיילי, העננים שבאים לאחר הגשם ומועילים כמעט כמוהו, שלעיתים נעצרים. ומאחר שחלק מסוגי העננים אינם נעצרים, לא תקנו חכמים להזכירם כלל. כך מסביר רשי וכותב השפת אמת, שלפי רשי כוונת הכתוב היא שבתחילה יאנשו רק במניעת העננים שלאחר הגשם, אבל כשיוסיפו לחתו, יימנע מהם גם הגשם בעצמו. ורוחות הרוחות לא קשה, גם הסתירה בין הברייתות בעניין הרוחות אינה קשה, לפי שגם בעניין זה כל ברייתה עוסקת באופן שונה. ברוח מצויה, הברייתה הראשונה עוסקת ברוח מצויה שאינה נעצרת לעולם. הברייתה השנייה עוסקת ברוח חזקה ביותר שאינה מצויה, אלא לעתים רחוקות, שלא תקנו חכמים להזכירה מאחר ולקיום העולם מספיקות הרוחות המצויות. ומוסיף רשי שלגבי הרוחות לא יכלה הגמרא לתרץ אבא חרפיה באפיילה מפני שרוח מצויה אינה נעצרת לעולם, גם זו שלאחר הגשם. מקשה הגמרא הרי רוח שאינה מצויה חזיה לבי דרי, ראויה ומועילה לבית הגרנות, שכאשר משליחים את התבועה ברוח כדי להפריד ממנה את הקשים, צריך שתנשב רוח חזקה, ומדוע לא תקנו להזכירה משום כך? תרץ את הגמרא, אפשר בנפבטה, ניתן להפריד את הקשים גם בלי רוח על ידי נפה וקברה, וממילא רוח שאינה מצויה אינה נחוצה כל כך, ועל כן לא תקנו להזכירה. כך הפירוש של הסוגיה לפי רש"י. ואילו רבינו גרשו מפרש שדבר שלא תקנו חכמים להזכירו היינו משום שאינו מועיל לעולם, וממילא אין במציאותו משום ברכה וגם באין בהיעדרו משום כללה, ואינו נעצר. ולפיו תרצה הגמרא שהעננים שלפני הגשם אינם מועילים, ורק אלה שאחר הגשם מועילים ושייך שיעצרו. ולגבי הרוחות רצתה הגמרא לומר שרוח שאינה מצויה אינה מועילה, ולכן הקשתה שהיא כן מביאה תועלת בזריעת התבועה. זריעת התבועה ברוח, ועל כן תרצה הגמרא שניתן לעשות זאת גם בלעדיה, וממילא אין בצורך ואינה נעצרת. בדבריו של רבנו גרשום משמע שרק דבר שבכל סוגיו עלול להיעצר, תקנו להזכירו. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין מעלת העננים והרוחות. תנא שנינו בברייתא, האבים והרוחות שניות במעלתן למטר, כלומר שמועילות כמעט כמו הגשם עצמו. ורבינו חננאל פירש שמועילים כגשם שני. וברר את הגמרא היחידה מבמה מדובר, משיבה הגמרא אמרו לה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי יהודה, ובעצם צריך לגרוס פה רב יהודה המורה, מדובר בעננים ורוחות דבטר מיטרה, שבאים לאחר הגשם. שואלת הגמרא לממרא דמעליותא היא, וכי אתה בא לומר שרוחות הבאות לאחר הגשם מועילות לארץ? והכתיב הרי נאמר בספר דברים פרק כוח פסוק כ"ד, בפרשת הקללות תיתן השם את מטר ארצך אבק ואפר, מן השמיים ירד עליך עד ישמדך. כלומר ימטיר השם על הארץ אבק ואפר מן השמיים כדי לגרום לכיליון של עם ישראל חס וחלילה. ואמרו לה ויתימה רב יהודה שהכוונה היא לזיקה דבטר מיטרה, רוח שבא לאחר הגשם ומעלה אבק ואפר מן הארץ שנדבקים בתבועה, ואם כן רוח כזו מזיקה ולא מועילה. ורשי על התורה שם בייר שמדובר שירד גשם מועט ואין בו כדי להרביץ את האפר ולהשכיבו על הארץ, ובא רוח ומעלה את האבק על הזרעים הלכים והוא נדבק בהם, ומחמת כן הם נרכבים. רואים שרוח שאחר הגשם מזיקה. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים. המה ששנינו בברייתא שרוח כזו שלאחר הגשם מועילה מדובר דעת הניחה, כשירד לפני הגשם בנחת, ואילו המה שאמר אולה שמזיקה מדובר דעת הרזיה, שירד לפני הגשם בכוח ובחוזקה. ובהר את הגמרא, זה דהיינו גשם שיורד בחוזקה דמעלה אבק, גורם שהרוח שבא אחריו מעלה אבק ומזיקה. אבל זה דהיינו הגשם היורד בנחת דלא מעלה אבק, הרוח שבא אחריו אינה מעלה אבק אלא מועילה. ויהיה הגמרא ממרא בעניין מעלתם של דברים הבאים אחר הגשם. ואמר רב יהודה זיקא דבטר מיטרא כמיטרא, רוח שנושבת לאחר ירידת גשם מועילה כמעט כמו גשם. איבא דבטר מיטרא כמיטרא, עננים שבאים לאחר ירידת גשם אף הם מועילים כמעט כמו גשם. שימשא דבטר מיטרא כתרי מיטרי, חמה זורחת לאחר ירידת גשם מועילה כמו ירידת גשם פעמיים. שואלת הגמרא למיעוט אמי, מאחר שבין רוח ובין עננים ובין חמה שלאחר הגשם מועילים, מה ברב יהודה למעט שאינו מועיל? תרץ את הגמרא למעוט איזה בא למעט גילה דלילה, ברקים הבאים בלילה לאחר הגשם, ושימשה דוויני קרחי, וחמה זורחת בין העננים לאחר הגשם שמאירה רק חלק מהמקומות, והשאר נותרים חשוכים מחמת העננים, שבאופן זה אינם מועילים לא החמה ולא העננים. ונקראת דוויני קרחי משום שדומה לאדם קרח ששערותיו צומחות רק בחלק מראשו. ותוספות בדיבור המתחיל ושימשה כתבו שהכוונה לשמש שזורחת כשמשני צידיה יורדים גשמים. מביאה הגמרא ממרא בעניין מעלת השלג. אמר רבה מעלי תלגה לתורג חמישה מטרי לארה, שלג מועיל להרים פי חמש מירידת הגשמים לפי שמשקה שם את האדמה בטרם נמס, ואילו הגשמים זורמים מיד לבקעה והערים אינם נהנים מהם, שנאמר בספר איוב פרק ל"ז פסוק ו' בעניין גבורות השם בעולם, כי לשלג יאמר אבה ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עוזו. והכוונה היא שהשלג בא מארבע רוחות השמיים, מסביר רש"י, וממה שהוזכר שם הגשם חמש פעמים, וגשם מטר וגשם ומטרות, דהיינו שני מטרות שמיעוט רבים שניים, יש לדרוש שכאשר אומר הקדוש ברוך הוא לשלג לרדת, הוא מועיל כאילו ירד גשם חמש פעמים. ועוד בעניין תועלת השלג והגשמים, ואמר רבא תלגה לתורי, שלג מועיל להרים, מיטרה רזיה לאילני, גשם היורד בחוסקה מועיל לאילנות, מיטרה ניחה לפיירי, גשם היורד בנחת מועיל לפירות, דהיינו לתבועה. אבל לא לאילנות, אומר המאירי, מאחר ושורשיהם עמוקים בקרקע, והגשם שיורד בנחת אינו נכנס בעומק. ורפילה, גשם דק, אפילו לפרצידה דתותי קלה, מהניילי, לגרעין שתחת גוש הקרקע, מועיל לו שיתחיל מיד לבצבץ ולצמוח. מבררת הגמרא, מהי אורפילה? משיבה הגמרא, ומלשון אורופילי, סותם את צדקי הארץ, שזה מה שעושה הגשם כשיורד על הקרקע. אגב, שהוזכר גרעין שתחת הקרקע, מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניינו, והמערה והייצור מרבנן, תלמיד חכם צעיר וחריף. דמי לפרצידה דתותי קלה, דומה לגרעין שתחת הקרקע, דכיוון דנבט נבט, שמשעה שמתחיל לבצבץ ולעלות, צומח ועולה ללא הפסקה. גם תלמיד חכם כך, שמשעה שיוצא שמו, הרי הוא הולך וגדל. ומבאר הקרן הורה שכשם שאצל הגרעין רק ראשית צמיחתו היא קשה, אבל מי שמצא פתח בקרקע דרכו יוכל לעלות ולצמוח אין מעכב בעדו, כך אצל תלמיד חכם, רך בשנים. הקושי הוא רק בפתיחת שערי ליבו, אבל מי שנפתח ליבו, שוב הולך וגדל בקלות. מביאה הגמרא מאמרות נוספות בעניין הנהגת תלמידי חכמים, ואמר רבא איצובא מרבנן דרתך, תלמיד חכם צעיר שכועס, יש לדונו לכף זכות. אורייתא ודקמרת חלי. התורה שלומד גורמת לו לכעוס שמרחיבה את ליבו, ומתוך כך יותר שם לב מאנשים אחרים ובא לידי כעס. כך כותב רשי, והמאירי כותב שתורתו מכעיסתו בשעה שרואה מעשי בני אדם מכוערים. והן אליהו כותב שהכוונה לתלמיד חכם שכועס כפי מה שמחויב מדין תורה, כגון שמתנהג באכזריות עם הרשעים, וזו הכוונה, אורייתא ודקמרת חלי, שכועס מחמת דין התורה. והבן יהוידע כתב שכאשר תלמיד חכם גדול בשנים כועס, מוכח שאין כעסו מחמת היצר הרע, שהרי הכעס הזה מקצר ימיו של אדם, ככתוב בספר איוב. והרי אנו רואים שהוא העריך ימים, ואם כן, ודאי שנגרם מתורתו שהרתיחתו. ומשמעינו רבה שאף תלמיד חכם רך בשנים, אין לתלות את כעסו אלא בתורתו. אומרת הגמרא, ומאיכן לומד זאת רבה שנאמר, בספר ירמיה פרק כ"ג פסוק כ"ט, הלא כה דברי, כאש נאום השם. הרי שדברי תורה נמשלו לאש המחממת את כל הגוף ומביאה את האדם לידי כעס. כמו שכתוב בתורה, מימינו אש דת לעמו ודמיון, ומצד שהתורה היא דבר רוחני כמו האש, אומר המהרש"א. ואמר רבא שכל תלמיד חכם שאינו קשה וקפדן כברזל לכעוס על תלמידיו ועל שאר העם כשצריך להטיל עליהם אימה, אינו נחשב תלמיד חכם. אומר הגבורות אריה, לא השאגת אריה, למרות שלמדנו במסכת פסחים בדף סמכבב עמוד ב' שריש לקיש אומר שכל חכם שכועס חוכמתו מסתלקת ממנו, ייתכן שדברי רבא שנאמרו רק כשיודע שלא ישיג ולא יצליח להשיג את התועלת הנצרכת, אלא אם כן ידבר בכעס. ועל אופן זה לא דיבר ריש לקיש. ולא הבן יהוידע כתב שאין דברי רבא שאמורים בעניין הכעס, אלא כוונתו שתלמיד חכם צריך להקפיד על ביזיונו ולא לוותר למבזים. על דרך מה שנאמר במסכת יומא בדף כ"ב עמוד ב', כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש אינו תלמיד חכם, אבל ללא תערובת של כעס. אומרת הגמרא, מכאן לומד זאת רבשי שנאמר בהמשך הפסוק שם בספר ירמיה, וכפטיש יפוצץ סלע, דהיינו שתלמידי חכמים העוסקים בתורה נמשלו לפטיש חזק וצריכים לנהוג בחוזק עם העם כדי שילכו בדרך התורה. והתוספות במסכת שבת בדף פ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל מה, הביאו שני פירושים, האם הפטיש מפוצץ את הסלע או להפך. ונראה ליישב שכוונת הפסוק למשה רבינו שהיכה על הסלע מתוך רתיחת התורה שבו. אבל הסלע שב ופוצץ אותו, דהיינו שמחמתו נגזרה על משה רבינו מיתה, כך מסביר החתם סופר. אמר לרבי אבא לרבשי, אתון מאתם מתניתולה. אתם למדתם את זה מהפסוק הנזכר, ענן מאחה מתנינה לה. אנחנו למדנו זאת ממד הכתיב לגבי ארץ ישראל. ספר דברים פרק ח' פסוק ט', ארץ אשר אבניה ברזל. אל תקרי אבניה אלא בוניה, דהיינו תלמידי חכמים הבונים ומקיימים את העולם. וכוונת הפסוק לשבח את ארץ ישראל שתלמידי החכמים שבה קשים כברזל. אמר אבינה, אפילו אחי אף על פי שתורתו של תלמיד חכם גורמת לו לכעוס, מבא אלה לאיניש למי לפנף שבניחותה. צריך אדם להרגיל את עצמו להתנהג בנחת עם הבריות ולהתרחק ממידת הכעס. שנאמר במגילת קהלת פרק י' פסוק י', ואסר כעס מליבך. מביאה הגמרא מאמרה בעניין בקשות שביקשו מהקדוש ברוך הוא. והעניין הזה מובא כאן משום שמסתיים בבקשת כנסת ישראל מהשם בה מוזכרים הגשמים והטל. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, שלושה אנשים שאלו מהשם דבר שלא כהוגן, שלא באופן הראוי שעלולים היו לבוא בו לידי תקלה, לשניים מהם ישיבום כהוגן, זימנו להם מהשמיים את מבוקשם כראוי, ולאחד לשלישי ישיבו שלא כהוגן, זימנו לו שלא כראוי, ואלו הן, אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש המלך ויפתח הגלעדי, ומבאר רבי יונתן, אליעזר עבד אברהם, כשבא לארם נהריים לחפש אישה ליצחק, ביקש מהשם שיעזור לו למצוא את האישה הראויה ושאל שלא כהוגן, דכתיב. נאמר בספר בראשית פרק כ"ד פסוק י"ד, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ומשמע מדבריו שהתכוון לקחת את הנערה הראשונה שתינקח, ויכול היה לקרות שתהיה אותה נערה אפילו חיגרת או אפילו סומה, ואליעזר לא יבחין בכך, כגון שתהיה לה רגל מעץ או שיהיו עיניה יפות, אבל לא תראה בהם כלל. ואף על פי כן, השיבו הקדוש ברוך הוא כהוגן ונזדמנה לו רבקה שלא היה בשום מום. שאול בן קיש, כשהכריז על הפרס שייתן לאדם שינצח את גוליית הפלישתי, לאחר שהפלישתים נאספו להילחם בישראל, גוליית עמד וחרף את ישראל במשך 40 יום, כמפורש בספר שמואל א' פרק י"ז, ומצאנו ששאל שלא כהוגן דכתיב, נאמר שם בספר שמואל א' פרק י"ז פסוק כ"ה, והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול ואת ביתו ייתן לו. ויכול היה לקרות שאיש זה יהיה אפילו עבד כנעני או אפילו עבד ממזר, שאסור להתחתן איתם. ואף על פי כן, השיבו הקדוש ברוך הוא כהוגן ונזדמן לו דוד, שהיה כשר לנישואין. אומרת הגמרא ולגבי יפתח הגלעדי, כשרצה שהשם יעזרהו לנצח את בני עמון במלחמה, שבאו להילחם עם ישראל בטענה שלקחו מהם את ארצם בעלותם ממצרים, כמה מבואר בספר שופטים פרק י' א', שאל שלא כהוגן, דכתיב, ספר שופטים פרק י' א' פסוק למד א', היה יוצא אשר ייצא מדלתי ביתי, לקראתי, בשובי, בשלום, מבני עמון, והיה לה השם והעליתי הוא עולה, ויכול היה לקרות שייצא לקראתו אפילו דבר תמה, כגון כלב או חזיר שפסולים להקרבה על גבי המזבח. אומר המהרש"א שהכוונה במילים דבר תמה, כל דבר שאינו ראוי לקורבן, כולל אדם, שגם כן נחשב תמה לגבי קורבן. ובאמת היה צריך לחשוש גם שמא ייצא אדם. והקדוש ברוך הוא ישיבו שלו כהוגן, שנזדמנה לו ביתו שיצא ראשונה לקראתו וחל עליה נדרו. ונחלקו המפרשים מה היה סופה של בת יפתח. במדרש תנחומה בפרשת בחוקותיי נאמר שיפתח הקריבה לעולה, אבל הרד"ק והמצודה דוד בספר שופטים כתבו שיפתח לא הקריבה לעולה אלא יפרשה מבני אדם, שתהיה עוסקת בעבודת השם. והמלבים כתב שקיים בה את הנדר בכך שלא נישא לאיש. ובמדרש רבה בספר בראשית נאמר שגם כלב בן יפונה שאל שלא כהוגן, שאמר אשר יקה את קריית ספר הוא לחדה ונתתי לו את אח סביתי לאישה, כאמור בספר יהושע פרק ט"ו, ומשמע אפילו יהיה זה עבד או ממזר. למה רבי יונתן לא הביאו כאן בגמרא? משום שהגמרא במסכת תמורה דף ט"ז העמידה את הפסוק הזה בהלכות שנשכחו בימי אבלו של משה, שכלב הבטיח את ביתו למי שיזכר בהם, וידע שלשם כך צריך שתחול עליו רוח הקודש, ואם כן בוודאי לא יהיה זה עבד או ממזר. כאמור במסכת נדרים דף ל"ח עמוד א', כך אומר רש"י מפי רבו. והמהרש"א כותב שהכוונה למה שנאמר שם בגמרא במסכת נדרים, שאין השכינה שורה אלא למיוחסים שבישראל. מוכיחה הגמרא את יחסו של הקדוש ברוך הוא לנדרו של יפתח מדברי הנביא. ראינו דכאמר לו, זה הכוונה במה שאמר ירמיה הנביא לישראל בפרק ח' פסוק כ"ב, הצרי אין בגלעד? אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? הנביא מתרעם, וכי לא היו לאנשי הגלעד אנשים צדיקים שילמדום כדי שיטיבו את דרכם? ויש לדרוש בכוונת הפסוק שהקדוש ברוך הוא מתרעם על יפתח, מדוע לא הלך אל פנחס שהיה בגלעד, והיה החכם שבדור והיה מתיר לו את נדרו. וכן מתרעם הכתוב על פנחס שלא רצה ללכת אל יפתח, ומחמת כן לא הותר נדרו של יפתח על ביתו, ומוכח שלא רצה הקדוש ברוך הוא בקיום הנדר. מוסיפה הגמרא להוכיח, וכתיב בתוכחה שהוכיח ירמיהו את ישראל בשם השם, ספר ירמיהו פרק י"ט פסוק ה', ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עולות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. כלומר שמעולם לא רצה הקדוש ברוך הוא בקורבן כזה, גם לא במקרים שהיה נראה שציווה על כך. מבארת הגמרא אשר לא ציוויתי זה בנו של מישע מלך מואב, שנאמר כשחשש מישע שישראל ינצחו אותו במלחמה, ספר מלכים ב' פרק ג' פסוק זך, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה כדי לרצות הקדוש ברוך הוא שיעזרהו, ועשה זאת מבלי שהצטווה על כך. ולא דיברתי זה יפתח שלא דיבר איתו השם שיקריב את ביתו, ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם, שאף שציווהו להקריבו, ובכלל מצוות ההקרבה היא גם שחיטת הקורבן, לא עלה ליבי שישחטהו ורק רצה לנסותו מפני כתרוגו של השטן. שאברהם אבינו עשה סעודה גדולה ביום שיצחק בנו נגמל מהנקה, בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא וכתרג שמכל הסעודה שעשה לו הקריב דבר לפני השם. השיב לו השם, הרי את כל הסעודה עשה בשביל בנו, ואם אני אומר לו לשחוט את בנו מיד ישחטנו. ולכן נאמר ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם, כמו שמבארת הגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ט עמוד ב'. עכשיו מביאה הגמרא מה שאלה כנסת ישראל שלא כהוגן. אמר רבי ברכיה, אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא ישיבה כהוגן, שנאמר בספר הושע פרק ו' פסוק ג', שעתידים ישראל לבקש, ונדעה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו. דהיינו, שכל הרודף לדעת את השם יהיה בטוח שימצאהו, כמו שכאשר רואה אדם את תחילת האור בעלות השחר, הוא בטוח שבהמשך תיצא השמש על הארץ. וכן שישפיע השם עלינו את רוב טובו כגשם היורד בשפע ומרווה את האדמה. ואמר לה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ביתי, את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש. את מבקשת שישפיע עלייך כגשם שמתבקש בחורף, אבל הוא סימן כללה בקיץ. וזו בקשה שאינה כהוגן. אבל אני אהיה לך כדבר המתבקש הרצוי לעולם, שנאמר, אהיה קטל לישראל. כך נאמר שם בהמשך בספר הושע, שכן הטל נצרח לעולם ואפילו בקיץ. ובכך השיבה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל כהוגן. ועוד שאלה כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא שלו כהוגן, וישיבה כהוגן. אמרה לפניו ריבונו של עולם, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. כאמור בשיר השירים פרק ח', כלומר, תראה ותזכור אותי כפי שאדם רואה וזוכר את החותם הנתון לליבו על זרוע. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים נראה, כשאדם הולך ערום והחותם מגולה, ופעמים אינו נראה, כשהוא לבוש והחותם מחוסה, וזו בקשה שאינה כהוגן, אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם, שנאמר בספר ישעיה פרק ממתת פסוק תזיין, אין על כפיים חקותיך, כלומר, החקוק את דמותך על כפות ידיי, וכפות ידיו של אדם תמיד נראות אף כשהוא לבוש. עוד מפרש רשי מפי רבו שכפיים היינו השמיים, והכוונה היא לצורת האדם שיש בכיסא הכבוד, שהיא כנגד כנסת ישראל. כמו שמצינו במגילת איכה פרק ג' פסוק מ"א, ניסה לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים, ושם מפרש רשי שכפיים אילו העננים, כנאמר בספר מלכים א' פרק חי, והנה אב קטנה ככף איש עולה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת תענית בדף בית עמוד א', אין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים. אומרת הגמרא, סברו בני הישיבה לומר שאלה והשכרה חד המילת, הדבר אחד היא. כלומר, כשהמשנה אומרת אין שואלים את הגשמים, כוונתה להשכרת הגשמים שאינה נאמרת, אלא סמוך לגשמים. ומבאר התוספות ריד שסברה כך הגמרא, משום שלקמן בדף י' עמוד א' כותבת המשנה עם מתי זמן שאלת גשמים. ומשמע שרק שם מתחילים לעסוק בזה, אבל משנתנו עוסקת בזמן ההשכרה בלבד. והגבורות הרי כתב בביאור סברת הגמרא, שמאחר והרישה של המשנה עוסקת בהשכרה וכן הסיפה, לא מסתבר שבאמצע המשנה היא עוסקת בשאלה. והראית הגמרא, מנתנה מיהו התנה הסובר שמתחילים להזכיר את הגשמים רק סמוך לגשמים? משיבה הגמרא, אמר רבה, רבי יהושע היא. זוהי שיטת רבי יהושע דאמר בברייתא שהובא לעיל בדף בית עמוד בית, שמתחילים להזכיר גבורות גשמים משעת הנחתו של הלולב, כלומר, משמיני עצרת שבו מניחים את הלולב מלתלו, שזמן זה סמוך לגשמים, שמאחרי החג ואילך הוא זמן הגשמים. אבל לעיל בדף בית עמוד בית כותב רשי, שהיינו יום שביעי של סוכות, שבו מברכים על הלולב בפעם האחרונה. ולכן מגיע כאן המלאכת שלמה ברשי, לא דהיינו היום השמיני, אלא דהיינו היום השביעי. אמר לי אביי לרבה, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו היא כרבי אליעזר, שאמר במשנתנו שמזכירים גשמים כבר מיום ראשון של סוכות, מיום טוב ראשון של סוכות, ניתן ליישב זאת ששאלה לחוד והשכרה לחוד. כלומר, אין כוונת המשנה להשכרת הגשמים, אלא לשאלת הגשמים, שלגבי המודה רבי אליעזר, שהיא מתחילה סמוך לגשמים. ויהיה הגמרא לשון אחר בדיון לגבי משנתנו, ואיכא דאמרי, יש ששנו זאת כך, לאימה, האם יש לומר ששאלה והשכרה דבר אחד, וכוונת המשנה לומר שאין מזכירים את הגשמים, אלא סמוך לזמנם? במשנתנו רבי יהושע אידה אמר, מתחילים להזכיר גבורות גשמים משעת הנחתו של הלולב, דהיינו בשמיני עצרת, שהוא הזמן הסמוך לגשמים. אמר רבה, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו כרבי אליעזרי, הסובר שמזכירים את הגשמים כבר מיום טוב ראשון של סוכות, ניתן ליישב ולומר ששאלה לחוד והשכרה לחוד, ואין כוונת המשנה אלא לשאלת הגשמים. שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, העובר לפני התיבה ביום טוב אחרון של חג, חג הסוכות האחרון, מי שמתפלל מוסף מזכיר את הגשמים, והראשון, מי שמתפלל שחרית, אינו מזכיר. ביום טוב הראשון של פסח, הראשון מזכיר עדיין גשמים, והאחרון, מי שמתפלל מוסף, אינו מזכיר. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יהודה. ורימינו ויש להקשות על כך ממה ששנינו לקמן בהפהי עמוד א', עד מתי שואלים את הגשמים בסוף עונתן? רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, רבי מאיר אומר עד שיעבור חודש ניסן. ומבואר שם שלדעת רבי יהודה ממשיכים לשאול את הגשמים עד סוף פסח, ומסתבר שממשיכים גם להזכירם, ואילו במשנתנו שנינו בדעתו שמפסיקים להזכירם כבר ביום טוב ראשון של פסח. תרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא לא קשיא, אין סתירה, כאן במשנה לקמן בדף ה', שסבר רבי יהודה שממשיכים עד סוף חג הפסח הנידון הוא לשאול את הגשמים, וכאן במשנתנו שפתחה את המסכת שסבר רבי יהודה שמפסיקים להתפלל על הגשמים ביום טוב ראשון של פסח, הנידון הוא להזכיר את הגשמים. ונקט רבי יהודה שמי שאל שייל ואזל, שואל אדם את הגשמים והולך עד שיעבור הפסח, אבל כשהנידון הוא להזכיר ביום טוב הראשון של פסח כבר פסיק, מפסיק בתפילת מוסף. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אמר אולה, עד רב חיסדא, מה שאמר רב חיסדא ששייך שישאלו את הגשמים בזמן שכבר לא מזכירים אותם, קשי הדבר קשה החומץ לשיניים, כמו חומץ שקשה לשיניים, וכאשן שהוא קשה לעיניים. הוא לשון מליצה, כלשון הפסוק בספר משלי פרק י' פסוק חבב, כחומץ לשיניים וכאשן לעיניים, כן העצה לשולחיו. ומדובר בנזק שגורם העצה לאלה ששולחים אותו לעשות את מלאכתם, כפי שמבאר האבן עזרא. ולמה זה כל כך קשה, הדברים שאמר רב חיסדא? שערי קל וחומר הוא מה במקום שאינו שואל את הגשמים, דיינו בתפילת מוסף של שמיני עצרת, שאין בתפילת החג ברכת השנים אף על פי כן מזכיר אותם, כדברי רבי יהודה במשנתנו ביום טוב אחרון, האחרון, דיינו השץ של תפילת מוסף מזכיר, במקום ששואל דיינו בתפילת חול המועד של פסח, כדברי רבי יהודה במשנה לקמן בדף ה', אינו דין שיהיה מזכיר את הגשמים, אלא אמר אולה, מכוח הקושייה הזו מיישב אולי את הסתירה באופן אחר, תראי תנאי עלי בדי רבי יהודה, שני תנאים נחלקו מהי דעתו של רבי יהודה, התנא של משנתנו בפתח המסכת סבר, שמפסיקים לשאול בערב פסח, שהרי ביום טוב לא מברכים ברכת השנים, ומפסיקים להזכיר בתפילת מוסף של פסח, והתנא של המשנה לקמן בדף ה' סבר, ששואלים עד שיעבור הפסח, וכל שכן שמזכירים עד אותו זמן. תירוץ נוסף, רב יוסף אמר, מה הכוונה עד מתי שואלים את הגשמים? שרבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, ששנינו לקמן בדף ה', הכוונה היא עד שיעבור ויסיים תפילתו שליח הציבור הראשון היורד לפני התיבה, ביום טוב ראשון של פסח שמתפלל תפילת שחרית. ומה שאמר רבי יהודה במשנתנו הראשון מזכיר, הכוונה היא שהוא גם שואל את הגשמים. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף רבו, שאלה ביום טוב מאיקה וכי שייכת ביום טוב שאלת גשמים? הרי אין אומרים בתפילותיו את ברכת השנים ביום טוב, וכיצד ייתכן שיאמר רבי יהודה ששואלים בו את הגשמים? ולמרות שפוסק הטור שאם טעה בשבת והמשיך להתפלל תפילת 18 של חול ונזכר באמצע הברכה שטעה, אינו מפסיק אלא גומר את אותה ברכה שהתחיל, ואם כן מצינו שאלה של גשמים בתפילת יום טוב, כשטעה והתפלל תפילה של חול ונזכר באמצע ברכת השנים, את הרץ הפרישה, שכאן מדובר בשליח ציבור, והוא הרי לעולם לא יבוא לידי כך, שכן אפילו אם יתאה וימשיך להתפלל תפילה של חול, בוודאי הציבור יעצרו אותו, ויזכירו לו עוד לפני שיגיע לברכת השנים. אז אם כן שואל הבית רבי יוסף, וכי שייכת ביום טוב שאלת גשמים? אמר להישיב רבי יוסף לאביי, אין, כן זה שייך, והכוונה ששואל מתורגמן, המתרגם את דרשת יום טוב לקהל, היה אומר בתוך דבריו את ברכת השנים ושואל בה את הגשמים. רשי במסכת ברכות בדף נ"ו אומר שראש הישיבה היה דורש, והמתורגמן היה עומד אצלו להשמיע את דבריו בקול רם לרבים. רבינו חננאל פירש שבית דין היו ממנים מתורגמן כדי שישאל את הדברים הנצרכים לציבור, ולפי רב יוסף הוא היה אומר בערבית ובשחרית של יום טוב יהי רצון מפניך השם אלוקינו, שתיתן טל ומטר על פני האדמה. מקשה הגמרא, וכי הדרך היא שהמתורגמן שואל דבר שאינו צריך לציבור? הרי הציבור כבר פסקו מלבקש על הגשמים מאתמול, ואין זו מידה דרך ארץ להזכיר בציבור דבר שאינו נצרך להם. מסיקה הגמרא, אלא מחברת כדי אולה, ברור שצריך לתרץ כדברי אולה שיש מחלוקת תנאים בדעתו של רבי יהודה. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא לסתירה בין משנתנו לבין מה שנאמר בגמרא לקמן בדף ה', רבא אמר מהי הכוונה עד שיעבור הפסח? הכוונה היא עד שיעבור, כלומר שיגיע זמן שחיטת הפסח, שהוא בחצות היום של ערב פסח, שבערב פסח בתפילת שחרית שנאמרת לפני חצות היום עדיין שואלים על הגשמים, אבל במנחה שנאמרת לאחר חצות מפסיקים מלשאול, ואף על גב שתזכרת הגשמים מפסיקים רק למחרת בתפילת מוסף כמבואר במשנתנו, וכתחילתו כן סופו, ובכך נוהגים בסוף ימות הגשמים כפי שנוהגים בתחילתם. מה תחילתו מזכיר? כשם שבתחילתם מזכיר אדם את הגשמים כבר בשמיני עצרת כמבואר במשנתנו, אף על פי שאינו שואל אותם עד לאחר החג, אף סופו כך גם בסוף ימות הגשמים מזכיר אדם את הגשמים בשחרית של יום טוב ראשון של פסח, אף על פי שאינו שואל אותם כבר ממנחה של ערב פסח. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרבא בישלמה תחילתו מזכיר, מובן הדבר שבתחילת ימות הגשמים מזכיר אף לפני שמתחיל לשאול, מאחר שהזכרה נמי ריצוי שאליי, הזכרת הגשמים אינה נאמרת רק משום שישבחו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם כדי לרצותו שיוריד גשם, ועל כן מתחילים בה בשמיני עצרת שסמוך לזמן השאלה, שכן ביום טוב עצמו לא שייך לשאול, מאחר ואין מברכים בו ברכת השנים ששם שואלים על הגשמים, אלא סופו בסוף ימות הגשמים והיינו ביום טוב ראשון של פסח, מהי ריצוי שאלה איקה? איזה ריצוי לצורך שאלה שייך? הרי אתמול כבר הפסיקו הציבור לשאול, וגילו דעתם שאין להם עוד צורך בגשמים. כוח הקושייה הזו מסיקה הגמרא אלא מחברת כדי אולה. ברור ומחובר הדבר שצריך לתרץ בזה, כמו שאמר אולה, שיש מחלוקת הנעים מה סבר רבי יהודה. הביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקתו של רבי יהודה עם רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה במשנתנו, שמתחילים להזכיר גשמים במוסף של שמיני עצרת, ומפסיקים להזכירם במוסף של יום טוב ראשון של פסח. מקשה הגמרא, אמר לרבי זיירא לרבי יסי, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם כך אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יהודה, והם מתחילים להזכיר גשמים בשמיני עצרת, והתנן, הרי שנינו לכמן במשנה בדף יהודה עמוד א', בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. כך היה מקובל בידם שזה זמן תחילת הגשמים. רבן גמליאל אומר בשיבה בו, וטעמו מפורש שם במשנה שמחכים תדבב ימים לאחר חג הסוכות כדי שכל עולי הרגל יספיקו להגיע בחזרה מירושלים לבתיהם. אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל, ולכאורה מתחילים לשאול ולהזכיר באותו זמן. כפי שרואים לאל שיקשו מהמשנה לכמן בדפי עמוד א' שעוסקת בשאלת הגשמים על משנתנו, שעוסקת בהזכרתם. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ואמר. וכיוון שרבי אלעזר היה תלמידו של רבי יוחנן, מסתם שמע זאת מרבו, ואם כן לא ייתכן שרבי יוחנן פסק כרבי יהודה. דוחה הגמרא, אמר לי רבי אסי לרבי זיירא, גברא גברא קרמית, וכי אתה מקשה מדעתו של המורה אחד על דעתו של המורה אחר? רבי יוחנן פסק שהלכה כרבי יהודה, ואילו רבי אלעזר לא שמע את דברי רבו, ומעצמו נקט שהלכה כרבן גמליאל. ובסדר הדורות כתב שרבי אלעזר היה תלמיד חבר של רבי יוחנן, ולפיכך היה יכול לחלוק עליו כמו מי פוסקים הלכה. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף לסתירה בפסק ההלכה, היא בית אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, לעולם אין בזה מחלוקת, ולא קשיה. כאן לשאול, כאן להזכיר. רבן גמליאל דיבר על זמן שאלת הגשמים, ובעניין זה פסק רבי אלעזר כמותו. ואילו רבי יהודה דיבר על זמן הזכרתם, ובעניין זה אמר רבי יוחנן שהלכה כמותו, והוא אינו חולק על רבי אלעזר. שבה הגמרא לדון במה שפסק רבי יוחנן כשיטת רבי יהודה. מקשה הגמרא ואמר רבי יוחנן, במקום, בזמן ששואל גם מזכיר ומשמע, שבזמן שאינו שואל אינו מזכיר. ואם כן, כיצד פסק רבי יוחנן כרבי יהודה שמזכירים גשמים בשמיני עצרת, והרי אין שואלים ביום טוב מאחר, שאין אומרים ביום טוב ברכת השנים? תרץ את הגמרא, ההוא להפסקה איתמר. דברי רבי יוחנן נאמרו לעניין זמן ההפסקה, שכאשר פוסקים לשאול בערב פסח, פוסקים גם מלהזכיר. וזו גם משמעות לשונו במקום ששואל מזכיר. אבל הוא מודה שמתחילים להזכיר עוד לפני שמתחילים לשאול, משום ששייך שיתחיל להזכיר קודם שמתחיל לשאול, מאחר שההזכרה היא ריצוי לשאלה. אבל כשפוסקים לשאול, לא שייך שימשיכו להזכיר, מחמת טעם זה. שבה הגמרא ומקשה ואמר רבי יוחנן, התחיל להזכיר, מתחיל לשאול, פסק מלשאול, פוסק מלהזכיר, משמע, שאין מתחילים להזכיר ביום שאין בו שאלה, ואם כן לשיטתו אין מזכירים בשמיני עצרת. מיישבת הגמרא את הסתירה בדברי רבי יוחנן באופן אחר, אלא מתרצת הגמרא לא קשיא. אין סתירה בדברי רבי יוחנן אלן והלהו. דברי רבי יוחנן שמתחיל להזכיר רק משעה שמתחיל לשאול, נאמרו לנו בני בבל שיש לנו תבואה ופירות בשדה כל חודש תשרי, שמונחים שם כדי להתייבש בשמש. ואין לנו רוצים שירטבו מהגשמים, ולפיכך אנחנו מתחילים להזכיר ולשאול על הגשמים רק בזין בחשבן. ומה שפסק רבי יוחנן כרבי יהודה שמתחילים להזכיר בשמיני עצרת, היינו לבני ארץ ישראל שקוצרים את התבואה בניסן ואוספים אותה בתשרי, ולפיכך לא חוששים להתחיל להזכיר כבר בשמיני עצרת. מקשה הגמרא, מה ישנה לדידן? במה שונים אנו בני בבל שאנחנו מזכירים? מתחילים להזכיר רק בחשבן משום דאיתלן פירי בדברה. יש לנו תבואה ופירות בשדות. הרי לדידו נמי, גם לבני ארץ ישראל, יש טעם לדחות את ההזכרה לזין בחשבן, כיוון דאיתלו יש אצלם עולי רגלים הצריכים לחזור לבתיהם לאחר החג, ואם ירדו גשמים בימים שאחר החג, הם יקשו עליהם. שהרי זה טעמו של רבן גמליאל שמתחילים לשאול רק בזין בחשבן, כמה מבואר במשנה לכמן בדף יהודה עמוד א', תרץ את הגמרא כי כאמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי יוחנן שמתחילים להזכיר משמיני עצרת, היינו בזמן שאין בית המקדש קיים ואין עולי רגלים. מסיים את הגמרא ואומרת, אשתא דאתית לאחי, כעת שבאת לכך שיש חילוק בין הזמן שבית המקדש קיים לזמן שאינו קיים, ניתן לתרץ, הווה לדידו, בין מה שפסק רבי יוחנן כרבי יהודה, ובין מה שאמר רבי יוחנן שמתחילים להזכיר גשמים רק שמתחילים לשאול על הגשמים, הכל נאמר לגבי בני ארץ ישראל. ולא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן מה שאמר שזמן ההזכרה והשאלה שווה, היינו בזמן שבית המקדש קיים, שמחמת עולי הרגלים מאחרים אותם לזין בחשבן, וכאן מה שפסק כרבי יהודה, היינו בזמן שאין בית המקדש קיים, ומתחילים להזכיר בשמיני עצרת. אומר השפת אמת שנראה שהגמרא חזרה בה מתירוצה הקודם, ועכשיו נוקטת הגמרא שכשאין בית המקדש קיים, בכל המקומות מתחילים להזכיר בשמיני עצרת. דנה הגמרא במנהג בני בבל בהתחלת הזכרת הגשמים. מבררת הגמרא ואנן דאיטלן תרי יומי, אנו בני בבל, שיש לנו שני ימים טובים שאנו עושים מספק בסוף חג הסוכות, שהיום השמיני הוא ספק שביעי והתשיעי הוא ספק שמיני, וכן בשאר ימים טובים שמחמת שלא ידעו באיזה יום נקבע ראש חודש בבידין שבארץ ישראל, שלפי זה נקבע זמן המועדות, כמבואר במסרת ביצה בדף דלת עמוד ב', אז לפי רב יהודה שמתחילים להזכיר גשמים בשמיני עצרת איכי אבדינן, כיצד נוהגים אנו בעניין התחלת ההזכרה, הרי אין אנו יודעים איזה יום הוא שמיני עצרת. עונה הגמרא, אמר רב, מתחיל להזכיר במוספין של היום הראשון מספק שמה הוא שמיני עצרת, ופוסק מלהזכיר במנחה של אותו יום, מספק שמה הוא היום השביעי של סוכות, וצריך להתחיל רק במוסף של מחרת. ומאותה סיבה גם אינו מזכיר בתפילות ערבית ושחרית של היום השני, וחוזר להזכיר במוספין של אותו יום, שהרי עכשיו בוודאי כבר הגיע היום השמיני. מביאה הגמרא את דברי שמואל שחולק. אמר לו שמואל האמוראים שאמרו לפניו את דברי רב, פוקו, תצאו ואמרו לי לאבא, תגידו לרב חברי. ובמסכת ברכות בדף ממזיין כותב רשי ששמואל היה קורא לרב אבא משום כבודו, ואילו הרשבם במסכת פסחים בדף קופיותת פרש, שאבא היה שמוע אמיתי והיו קוראים לו רב משום כבודו. התייצו ותגידו לרב כך, וכי אחר שעשיתו את הראשון משני הימים המסופקים, קודש, שהזכרת בו את הגשמים והחשבת אותו כשמיני עצרת, תשוב ותעשהו חול? תחשיב אותו כיום השביעי שהוא חול המועד בכך שתפסיק להזכיר גשמים במנחה? אלא אמר שמואל, מתחילים להזכיר במוספים של היום הראשון שמה הוא שמיני עצרת. הוא ממשיך להזכיר במנחה מאחר שכבר יחשיבו כשמיני עצרת, ופוסק מלהזכיר בערבית ושחרית של היום השני, שמה עכשיו הוא היום השמיני עצרת ואין להזכיר בו עד מוסף, וחוזר ומתחיל להזכיר במוספין של אותו יום. ויהיה הגמרא את דעת רבה, רבה אמר, כיוון שהתחיל להזכיר את הגשמים בתפילת מוסף של היום הראשון של שמיני עצרת, שוב אינו פוסק, אלא ממשיך להזכיר בכל התפילות שלאחר מכן. וטעמו, משום שאם מפסיקים להזכיר זמן קצר לאחר שהחלו, נראה הדבר כזלזול, אומר הרן. וכן אמר רב שישת, כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק. מביאה הגמרא שגם רב סבר לבסוף כדעה הזו. אומרת הגמרא ואף רב אדר בי, חזר בו ונקט כדעת רבה. דאמר רב חננאל אמר רב, מונה 21 יום מראש השנה כדרך שמונה 10 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים. כלומר שמתחיל למנותה מהיום הראשון של ראש השנה ולאחר מכן ביום הראשון של שמיני עצרת, שחל בכ"ב בתשרי, מתחיל להזכיר את הגשמים, וכיוון שהתחיל שוב אינו פוסק. מסיקה הגמרא והלכתה, כיוון שהתחיל להזכיר את הגשמים ביום שמיני עצרת, שוב אינו פוסק. והטעם הוא ממה שנאמר בגמרא ליל בדף דלת עמוד ב', כיוון שעשיתו קודש, אין אתה עושה וחול. כלומר, מאחר שבקיאים אנו בקביעות החודשים, מעיקר הדין היום השמיני נחשב שמיני עצרת, והוא זמן הזכרת הגשמים. ואף על פי שתקנו חכמים לעשות יום נוסף משום מנהג אבותינו, כמבואר במסרת ביצה בדף דלת עמוד ב', אין זו סיבה מספקת לעשות בשמיני הפסקה בהזכרה ולהחשיבו כספק שביעי, כך אומר הריטב"א. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ה' עמוד א'. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בעניין שאלת הגשמים ומבארת עד מתי הוא זמן ירידת הגשמים, שמאז ואילך שוב אין לבקש עליהם. שואלת המשנה בדף ה' עמוד א', עד מתי שואלים את הגשמים, כלומר, עד מתי הם ימות הגשמים שבהם מזכירים בתפילה את הגשמים ומבקשים עליהם? רבי יהודה אומר עד שיעבור כל חג הפסח. ונזכיר שלאלי כשתה הגמרא שדברי רבי יהודה כאן סותרים לדבריו במשנה שפתחה את המסכת, שאמר שם שהעובר לפני התיבה ביום טוב ראשון של פסח, הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר. הרי שסוף זמן שאלת הגשמים הוא בתחילת חג הפסח, ומסקנת הגמרא, כדברי אולה, שהמשניות הללו חלוקות, התנאים נחלקו בדעת רבי יהודה. אז אם כן, עד מתי שואלים את הגשמים? רבי יהודה אומר עד שיעבור כל חג הפסח. רבי מאיר אומר, עד לאחר שייצא שיעבור כל חודש ניסן. ומוכיח רבי מאיר כדבריו שכל חודש ניסן הוא עדיין זמן ירידת גשמים, שנאמר בדברי יואל הנביא, כאשר הבטיח לישראל על הגשם שיבוא לאחר עצירת הגשמים שהייתה באותה שנה, ספר יואל פרק ב' פסוק רב ג', ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, ובראשון היינו חודש ניסן שהוא ראשון לחודשי השנה. כנאמר בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הרי מוכח שגם חודש ניסן הוא זמן ירידת הגשמים. אז שנינו כאן את המקור לדברי רבי מאיר, אבל לא נתפרש במשנה מה טעמו של רבי יהודה. ביאר התוספות יום טוב את הטעם שמכיוון שמתחילים להזכיר את הגשמים, מתחילים ביום טוב אחרון של חג הסוכות, דהיינו שמיני עצרת. כך גם בהפסקה אין מפסיקים עד שיעבור הפסח. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת רבי מאיר מסתיים זמן שאלת הגשמים רק לאחר שיעבור כל חודש ניסן, ומקורו מהפסוק בספר יואל, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. מביאה הגמרא את קושיית רב נחמן על לשון הפסוק הזה. אמר לרב נחמן לרבי יצחק, האם שייך לקרוא יורה לגשם היורד על הארץ בניסן, הרי יורה במרחשוון הוא יורד. דטליה, כך שנינו בברייתא לקמן בדבב עמוד א', נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק י' ד', ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלכוש, יורה זהו הגשם היורד במרחשוון, ומלכוש הוא הגשם היורד בניסן. ובדף ו' תפרט הגמרא את הטעם שנקראו יורה ומלכוש. ואם כן, כיצד קרא הנביא יואל יורה על הגשם שעתיד לירד בניסן? ותוסות בדיבור המתחיל יורה אומר שהקושייה היא על הפסוק ולא על המשנה שהוכיחה מן הפסוק הזה, כיוון שאת המשנה היה אפשר ליישב שעיקר הראייה היא ממלכוש, ואילו יורה הוא אכן במרחשוון, אבל על הפסוק קשה. איך הוא הזכיר גם יורה וגם מלכוש בניסן? אמר להישיב לו רבי יצחק, אך יאמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן כדי לבאר את הפסוק הזה. אף שיורה הוא אכן גשם היורד במרחשוון, אמנם בימי הנביא יואל בן פתואל, יואל היה בנו של שמואל הנביא, כנאמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק ב', ויהי שם בנו הבכור יואל, ופתואל הוא כינוי לשמואל על שפיתה לקל בתפילתו. ואף על פי שבתחילה היה יואל בן שמואל רשע, כמו שנאמר על שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו היתו אחרי הבצע, אבל כיוון שחזר בתשובה והיטיב מעשיו, זכה לרוח הקודש, כך נאמר בילקוט שימוני. אבל רש"י בספר יואל מביא, שבספר הלכות גדולות כתוב שיואל חי בזמן אחר יחד עם הנביאים נחום וחבקוק שהיו בימי מנשה מלך יהודה. וגם האבן עזרא כותב שעל פי הפשט, אין זה בנו של שמואל. אז אם כן, השיב רבי יצחק, כך אמר רבי יוחנן, כדי לבאר את הפסוק הזה, גם שיורה הוא אכן הגשם שיורד במרחשוון, אמנם בימי הנביא יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה, שירד היורה בחודש ניסן. נכתיב וכתוב בו בדברי יואל הנביא, שכאשר ניבא על הרעה ועתיד לבוא על ישראל, ספר יואל פרק א' פסוק ד', יתר הגזה מחל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. וניבא יואל שארבעה מיני חגבים אלו יחלו את התבואה, וכל מה שיותיר מין אחד של החגבים יאכל למין האחר. וכוונתו הייתה לאותו רעב שהיה שבע שנים בימי יהורם בן אחיו מלך ישראל. והרעב הזה נזכר בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק א', שאמר אלישע הנביא לאישה שהחיה את בנה, קומי ולך יתו ויתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים. אמר כאן רבי יוחנן שהרעב שהזכיר אלישע הוא אותו רעב הנזכר בנבואת יואל, שנעשה על ידי מינים רבים של הרבה. ואף על פי שהנביא כאן דיבר על מיני הרבה שעל ידם יבוא הרעב, ואילו מנבואתו של הנביא על הגשמים נראה שהרעב היה מחמת עצירת הגשמים, אבל באמת שניהם אירו מפני שהרבה דרכו לבוא בשנת בצורת. כך אומר הרמב"ן. ואילו הרד"ק פירש שבאמת בארבע שנים הראשונות היו ארבעה מיני הרבה שקילו את תבואתם, בכל שנה בא מין אחר, ולאחר מכן בשלוש השנים האחרונות נעצרו הגשמים. אם כן, הפסוק הנזכר במשנה שניבא יואל ויורד לכם גשם מורה ומלכוש בראשון, הוא מנבואתו של יואל על השפע שיבוא לישראל אחר שיסתיים אותו הרעב. ואכן כך היה, שבאותה שנה שביעית לרעב כבר יצא עבר כל חודש אדר, ועדיין לא ירדו גשמים באותה שנה, ולכן גם לא זרו באותה שנה. ירדה להם רביעייה ראשונה, התחלת הגשמים, באחד בניסן. אמר להם הנביא לישראל, צאו וזרעו, כיוון שכבר נגמר הרעב ועכשיו כבר תצמיח השדה את תבואתה. כנאמר שם בספר יואל, ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצר. אמרו לו בני ישראל, מה יעשה מי שיש לו רק קו חיטים או קבה עם שני קבים סעורין? האם יוכלנו ויחיה או יזרענו וימות ברעב? שהרי לא יהיה לו מה לאכול עד שתצמח התבואה, ומה הועיל בזריעתו? ודאי שמוטב שיוכל מה שבידו ויחיה, וכיצד אתה אומר לנו לזרוע באדמה את המעט שבידינו? אמר להם הנביא לישראל, הגם שהדבר אינו מסתבר, אף על פי כן צאו וזרעו. ועם ישראל האמינו לדברי הנביא ויצאו וזרעו מהמעט שבידם. ונעשה להם נס ונתגלה להם מה שבקטלים, התבואה שעצרו האחברים בתוך הקטלים ומה שבחורי הנמלים. דרכם של הנמלים לאגור מזון בחורים שחופרים בשדות, אומר רש"י, על העין יעקב. וכך היה להם מיד מה לאכול. יצאו וזרו בימים שני ושלישי ורביעי בניסן, וירדה להם רביעה שנייה של גשמים בחמישה בניסן. וצמחה התבואה במהירות עד שבשנה זו הקריבו עומר ב-16 בניסן מאותה תבואה חדשה. שהרי קורבן העומר היה קרב ביום ט"ז בניסן, ולהקרבתו צריך להביא כבש בנשנתו לעולה ועומר אחד של סעורים, ודווקא סעורים שצמחו מהתבואה החדשה של אותה שנה, כאמור בספר ויקרא פרק חב ג'. ובכך התקיים המשך דברי יואל באותה נבואה, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל להרבה. הרי נתבהר בזה כיצד ייתכן שהיה יורה בחודש ניסן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת תענית, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למה מועילים שלג וגשם הבא בכוח, גשם הבא בנחת וגשם דק? שאלה שנייה, מה הביאור, אור ופילי? שאלה שלישית, מי השלושה שביקשו שלא כהוגן, ולמי מהם השיבו כהוגן? שאלה רביעית, האמא ששנינו ששואלים רק סמוך לגשמים, אף כרבי אליעזר הוא, ומדוע? שאלה חמישית, כיצד אמר רבי יהודה, במקום אחד שמפסיקים להזכיר גשמים, אחר שחרית של יום ראשון של פסח, ובמקום אחר אמר ששואלים עד שיעבור הפסח כולו? השאלה האחרונה על דף דלת, כיצד יש ליישב מה שפסק רבי יוחנן שמזכירים גבורות גשמים משמיני עצרת, יחד עם מה שפסק רבי אלעזר ששואלים רק מזין בחשוון? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את תלמוד תורתנו בדף דלת במסכת תענית להיום יום שלישי, פעמיים כי טוב י' ב' בחסלף תפשין פי ב'. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי י' ג' בחסלף תפשין פי ב', ונלמד את דף ה' במסכת תענית. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.